טוב, הברכה, ברכה התשיעית, ברכת, נקרא את לשון חזר, ברכת השנים. וזה באמת גם חתימתה, מברך השנים, וזה גם פתיחתה. וזאת השאלה הראשונה. בניגוד לברכות הקודמות שהצלחנו, כלומר הראשונים הצליחו, ואנחנו בעקבותם לגלות את המקורות המקראיים לנוסח, אז בברכה הזאת מרימו ידיים. רבי דב יעקב, גם אברהם, מצא רק מילה אחת שמצאו לו מקור בתנ"ך. זה קצת בעייתי למצוא מילה אחת עם מקור. מה זה מילה אחת? אבל טוב, זה קצת בהקשר. זה על המילה שנה. פסוק ביואל פרק ב' כתוב ושילמתי את השנים. וההקשר שם הוא באמת גידול חקלאי, אז זה קצת קשור. חוץ מזה לא מצאו שום דבר אחר. מצד שני, זה ברור שזאת המילת המפתח של הברכה. אנחנו פותחים בברכת השנה, כי אתה מברך השנים, ברוך מברך השנים. אם לא הייתי חושב קצת על התוכן, הייתי אומר שזו ברכת השנים. אכן זה מה שחזל אומרים, זו ברכת השנים. השאלה היא כמובן, למה? ברור מה הנושא של הברכה. הנושא של הברכה היא פרנס. אני כמה פעמים בעבר, בלי לחשוב, כשהתחלתי לרשום מה אנחנו מבקשים, הייתי אומר, תשובה, רפואה, גאולה, כמובן פרנסה. אם לא מצטטים את הברכה, אז אומרים שזה ברכה ברכת הפרנסה. נכון, פרנסה אצל חזל הוא בעצם חקלאי. בסדר, אבל למה השנים? היה צריך להיות או מברך הארץ, או האמת, מברך הבן אדם, מברך את אדם עצמו. אנחנו רוצים ברכה בשביל עצמנו. ברכה בשביל עצמנו זה בעיקר פרנסה. זה גם נוסח הברכה בבי מקומות. יצחק אבינו. הפסוק רוצה להגיד שכשפוך הוא היה איתו, ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא מאה שערים, ויבחר השם. מה זה ויבחר השם? היה לו מאה שערים, היה לו יבול מאוד מאוד טוב, יבול יוצא דופן. באותו פרשה, יעקב, עשיו, יעקב, באים להתברך אצל יצחק, בלי פירוט. זה ברכה. אז מה יצחק אומר ליעקב, שהוא חשב שהוא עשיו? תן לך משמיין הארץ ולא בדגן ותירוש. אחר כך כתוב יבדו חמים, כן, יש עוד הצלחות בחיים. אבל קודם כל הוא אומר, אני מברך אותך, שיהיה דגן, שיהיה תירוש. ברכה סתם, זו באמת פרנסה. זה נכון. זה לשון המקרא, אבל זה בעצם, אז לכן אני אומר, קודם כל, אז למה ברכת השנים? אני אומר, לא תברכנו, או תברך את האדמה, אם כבר רוצים לדבר על חקלאות, כי בינתיים נגיד, זה מה שהם עבדו, אז הם לא עבדו בהייטק, אז אפשר להגיד, לברך את האדמה, לברך את הארץ, ברכת הארץ. למה, זה מאוד מוזר, שהמושא של הברכה זה השנה, מברכים את השנה. מה זה, איך השנה מתברכת? למה דווקא השנה מתברכת? זה מביא אותנו לשאלה השנייה שהיא פחות חמורה. השאלה הראשונה היא באמת שאלה חמורה. זה בחירה מאוד בולטת ומיוחדת שחזר לבסס את הברכה הזאת על המילה שנה, בשנים. השאלה השנייה שלי זה על המילה ברכה. רק הראיתי שתראית, ברכה סתמיד זה פרנסה, אבל טוב, אני מעביר את השאלה מהשאלה על הברכה לשאלה על הפסוק. למה ברכה סתמיד זו? זו פרנסה. מבחינה טכנית, הייתי יכול לשמש במילה ברך בכל ברכה אחרת ב-18. אני כבר שאלתי את השאלה הזאת בווריאציות שונות כמעט בכל ברכה, אבל כאן זה בסדר, זו שאלה חדשה באותו מלבוש. אפשר להתברך בדעת, אפשר להתברך בסליחה, אפשר להתברך בגולה, אפשר להתברך ברפואה, ואפשר להתברך בפרנסה. אבל רק כאן, זה המקום היחיד שאנחנו אומרים, לא תן לנו, אפשר תן לנו פרנסה, לא תן לנו גולה או תן לנו זה, אלא ברך. אותנו, ברך את השנה כשנים הטובות. מאחר שהתשובה לשאלה הזאת היא, מה שאמרתי, סתם ברכה, זאת פרנסה, אז לולי שזה לא נשמע אבסורד, הייתי אומר ששם הברכה צריכה להיות לא ברכת השנים, אלא ברכת הברכה. טוב, זה אי אפשר להגיד, אבל זה נראה מה שקורה כאן. אז זאת השאלה השנייה, או לחבר שיש שאלות גם יחד, אני יודע מה הנושא כאן. הנושא הוא שיהיה לנו פרנסה טובה. הוא מביא למכנו, תן לנו שנת פרנסה וחלקלה. זה מה שרוצים להגיד פה. אבל במקום זה אומרים, ברך את השנה. אנחנו רוצים להבין את הניסוח הזה של הברכה. כיוון שהמקום היחיד שמצאו הראשונים, שיש עסקו לברכה הזאת במקרא, הוא בספר יואל פרק ב', אז אנחנו נקרא את פרק ב'. האמת שנקרא את כל הפרק, אז אני אדלה כמה פסוקים, כי המילה, באמת, זו מילה אחת שמופיעה בפסוק, לקראת הסוף, פסוק חף היי, אבל אנחנו צריכים להתחיל מההתחלה. ככה כתוב יואל פרק ב', תקעו שופר בציון, הריו בהר קודשי, ירגזו כל יושבי הארץ, קיווה יום אדוני כי קרוב. זה שמע כאילו מדובר בביאת המשיח, אבל מדובר בביאת משהו אחר. זה יום השם הזה, הוא לא יום השם הגדול והנורא שיבוא אליה הנביא, אלא משהו אחר. מהו יום השם? יום חושך ואפלה, יום ענן וערפל, כשחר פרוש על ההרים, עם רב ועצום, כמו לא נהיה מן העולם אחריו לא יוסף עד שני דור ודור. הפסוק מבשר ביאת צבא אדיר, שעצם ביאתו זה יום חושך ואפלה. הכוונה היא, כפי שהפסוק מסביר אחר כך, מדובר בהרבה, לא בחיילים בני אדם, אלא בהרבה. לפניו אכלה אש ואחריו תלהיט להבה, כגן עדן הארץ לפניו אחריו מדבר שממה, וגם פליטה לא הייתה לו. יש כאן תיאור, אני מתחיל לדלג, זה תיאור ארוך של הנוראות, זה קצת קשה לנו לתאר, כי אנחנו כל כך רחוקים מהמציאות הזאת, גם לא חקלאים וגם לא ראינו הרבה, פחות או יותר בחיינו. אבל כנראה שזה דבר באמת מפחיד מאוד, והפסוקים כאן הם ממש נוראים, זה הרבה יותר מאיים מאשר צבא, הרבה יותר מאשר פלישת צבא מצרים או צבא נבוכדנצר, מדובר כאן בשממה טוטלית, פשוט הורסים את הכל, כמובן החושך הוא בגלל שבכיסת עין הארץ, שיש מפרש מזמין שזה מתכוון הוא השמש, הרבה, יש גם תיאורים מודרניים כאלו. פתאום הענן הרבה עולה בסהר או במצרים, והיום נהיה חושך בגלל זה. פשוט מכסים את עין הארץ, מכסים את השמש. וכך הפסוק ממשיך, כי כל מרכבות על ראשי הערים, זה פשוט נשמע כשהם באים, זה מיליון, שני מיליון, ארבע מיליון, זה המספרים, אז רק מכל הכנפיים זה נשמע כמו צבא פרשים, זה ממש פלישה. ראשי הערים יקדון ככל להב אש אוכלה קש כעם עצום ארוך מלחמה מפניו יחידו עמים כל פנים צופרו כגיבורים ירוצון וכן 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 וכן. אוקיי, אז זה ממשיך, זה יום השם. ואז כתוב ואדוני נתן קולו לפני חילו כי רב מאוד מחנהו כי עצום עושה דברו כי גדול יום אדוני ונורא מאוד ומי יחילנו. פסוק י' ב' וגם אתה נום אדוני. מה הכוונה וגם אתה? זה אומר, בכל זאת, יש עדיין שנייה, וגם אתה, גם ברגע הזה, שובו עדיי בכל לבבכם, ובצום ובכי ובמספד, וקראו לבבכם, ויעל בגדיכם, ושובו אל אדוני אלוהיכם, כי חנון ורחום הוא ערך אפיים וחסד וניחם על הרע. מי יודע ישוב וניחם, וישיר אחריו ברכה מנחה, ונסך לאדוני אלוהיכם. אז הנביא אומר, תראה, עוד מעט יבוא הדבר הזה, אתם יכולים לחזור בתשובה, ואז זה בסדר. ואז כתוב, זה, הפסוקים הבאים הם ידועים מהפטרת שבת שובה. לא תמיד קוראים את כל החלקים האלה, אבל זה אחד מהחלקים שם. תיקו בשופע בציון, קדשו צום, קירו הצרה, אספו עם, קדשו קהל, קמצו זקנים, אספו עולים, יונקי שדיים, יצא חתם מחדרו וחלה מחופתה. בין האולם ולמזבח יפקו הכהנים משרתי אדוני ויאמרו, חוסה אדוני על עמך ואל תתן נחלתך לחרפה למשול במגויים, למה יאמרו ועמים איי אלוהיהם? ויקנה אדוני לארצו ויחמול על עמו. אז חוזרים בתשובה, והכהנים אומרים את התפילה שרשומה פה, ואז הקדוש ברוך הוא, ויקנה אדוני לארצו ויחמול על עמו, ויען אדוני ויאמר לעמו, הנני שולח לכם את הדגן והתירוש והיצר, ושבעתם אותו, ולא אתן אתכם עוד חרפה בגויים. מה כאן התמונה? זה מאוד מאוד בולט. אני חושב שאין לתפוס את התמונה כאן כמו שאולי לנו זה נראה, כי אנחנו כאילו הרבה זה אויב חיצוני. מדובר כאן בכישלון חקלאי. הרבה, יש פסוקים אחרים, הרבה שידפון, בצורת, ומקרה כאן זה מדובר בהרבה, אבל מדובר כאן שאתה זרעת ולא קצרת. זאת התמונה. ואיך זה מצטייר? זה אומר, זה בלשון של הכהנים, מדובר בחילול השם. התפילה שהכהנים אומרים, יש כל מיני דרכים עכשיו לגן, מצטים את משה רבינו בקשה החלק חלוטין, למה יאמרו הגויים איי אלוהיהם? הכישלון החקלאי, מדובר כמובן בארץ ישראל, הכישלון החקלאי בארץ ישראל, זה פשוט חילול השם, וזאת עצם התפילה. ואז כתוב, ויקנה אדוני לארצו, לא כתוב ש... עוד מעט כתוב ויחמול, אבל קודם כל, זה לא שחזרתם בתשובה, התפללתם הקדוש ברוך הוא ריחם, אלא התשובה עורר, או מעוררת משהו אחר. ויקנה השם לעצור, זה תגובה לתפילה הזאת. לא שאמרו חתנו וסלחנה, אלא למה ימרו גויים, אז הקדוש ברוך הוא קינה, קינה זה אומר שיהיה אלוהים, בניגוד לאלוהי העמים. אז ויקנה השם לארצו, כי הארץ הוא המרכבה, הבסיס לקידוש וחילול השם. ואם הארץ מחוללת, זה אומר ששם השם מחולל, אז ויקנה השם לארצו, ויחמול על עמו. ואז הוא אומר, ולא אתן אתכם עוד חרפה בגויים. כלומר, הכישלון החקלאי הוא החרפה, זה גם חילול השם וגם חרפת עמו. ואז אני מדלג טיפה קראת סוף הפרק, זה פרק של 27 פסוקים רק בנושא הזה, ואת הצפוני יחיק מעליכם, הצפוני זה הרבה, ואת הצפוני יחיק מעליכם, והדחקתי בארץ צייה ושממה את פניו אל הים הקדמוני בסופו על ים האחרון, ועלה באשור ואת הארץ הכנתו, כי הגדיר לעשות, אל תראי אדמה, כי לי ושמחי, כי הגדיר לאדוני לעשות, לפני שהנביא פונה לעם ישראל, הוא פונה לאדמה עצמה, גילי ושמחי אדמה. אל תראי אדמה, גילי ושמחי, כי הגדיר אדוני לעשות. אל תראו בהמות שדי, אל קידשו נאות מדבר. כי עץ נסף וריות, תנה בגפן נתנו חילם. ובני ציון גילו ושמחו באדוני אלוהיכם, כי נתן לכם את המורה לצדקה, ויורד לכם גשם מורה ומקוש בראשון. אז כיוון שהקדוש ברוך הוא יחזור, ויקנה השם לעצמו, אז קודם כל שהארץ תשמח. וגם בני ישראל גם ישמחו כי יבוא גשם. ובסוף זה כתוב ממש בצורה מפורשת. ושילמתי לכם את השנים, זה הפסוק שמחבר את הודענו לברכה, אשר אכל הרבה הידק החסיל והגזם, חילי הגדול אשר שלחתי בכם, ואכלתם אחור וסבוע, והילרתם את שם אדוני אלוהיכם, אשר עשר עמכם להפלי, ולא יבושו עמי לעולם, וידעתם, כי בקרב ישראל אני, ואני אדוני אלוהיכם, ואין עוד, ולא יבושו עמי לעולם. פעמיים כתובו שם עמי לעולם. כמו מה התשובה, מה קורה? שבור חומר, בסדר, אני אביא גשם, ואני אביא גשם, אז גילי בשמחי אדמה, גילי בשמחי בת ציון, וידעתם, כי בקרב ישראל אני, ואני השם אלוקיכם. הפרק הזה מתאר דבר אחד, אנחנו מקים את התוכחה. פרשת בחוקותיי, פרשת כי תבוא, יש לקדוש ברוך הוא, ברוך השם, רשימה ארוכה מאוד דברים שיכול לעשות, כדי להניש את ישראל ואחר כך לחזור ולתקן. אז יש גלות ויש מחלות ויש אויבים ויש כל מיני דברים. הפרק הזה אומר רק דבר אחד. יום השם הנורא והיום זה מכת הרבה שאחריו שממה והתיקון תהיה ונתתי לכם מורה לצדקה ואז וידעתם כי בקרב ישראל אני ואני השם אלוקיכם. הכישלון החקלאי זה חילול השם, והפתרון, הקידוש השם הוא, כי בקרב ישראל אני, כשברוך הוא חוזר לתוך המצב, אז ידעתם, אתם תדעו, כלומר, אם יש פרי, הארץ תדעים פריו, אז ידעתם, לא רק שאני אוהב אתכם, לא רק שאני ניחמתי על הרע, אלא שבקרב ישראל אני, זה פשוט מציאות של קידוש השם, וגילוי השם, לא בעננים, ולא באש, ולא בהר סיני, אלא גילוי השם, כי בקרב ישראל אני, כי בקרב ישראל אני, זה יהיה בגלל ההצלחה החקלאית שבא אחריו. כלומר, בקיצור, מה שהפרק הזה עושה, וחזר עשו את זה רק במילה אחת, במילה שנים, אני אסביר את המילה שנים, אבל רק בגלל המילה שנים אני מקשה את זה לפרק, זה לקחת משהו חשוב ביותר, כלומר, למות מרעב זה לא נעים. דבר שחשוב ביותר, שיהיה לנו מספיק אוכל לחיות במשך כל השנה, ולוקחים את הנושא הזה, ולא משנים אותו, אלא מבססים אותו על לא חסדי השם, או כעס השם, טוב השם, ואיתוב ובעונש השם, אלא על נוכחות שכינה בעולם. נוכחות שכינה בקיר בכם. זה יוצא שהארץ נותנת פריה, זה לא כשברוך הוא נותן לנו את זה, אלא זה הביטוי כי בקרב ישראל אני. זה מה שהפרק הזה, הפרק יואל, פרק ב', הפרק הזה אומר. ואכלתם אכול בשבוע, והדללתם את שם אלוהיכם אשר עשה בכם להפליא, ולא יבוא שם מי לעולם, ולא יבוא שם מי לעולם פעמיים, אתם קיבלכם ישראל אני, ואני השם אלוהיכם, ואין עוד. זה המצב. אם הקדוש ברוך הוא מכיר בכם, אז יהיו עצים. כאשר חטאתם, פרק הוא אחרי משהו שקדם לו, אז המצב הזה לא היה, במקרה זה היה בגלל הנוראות הוא בארבעים. זה פחות נורא, סתם היה שידפון או חידלון. אבל כיוון שזה ממש חטא גדול, וזה היה צריך להיות נורא והיום, אז הנורא והיום זה הארבע. זה קודם כל הפשט של הפרק. עכשיו אנחנו צריכים לראות את זה, איך זה מתבטא, או מה הרעיון בתוך ה, בתוך ה, בתוך ה, בתוך הברכה. כן. אני לא גאה בזה, אבל לפעמים יוצא שאני עקבי. זה נראה לי אפילו קצת בושה, אבל כן. ההבדל הוא, זה הבדל חשוב. בקרב, בקרבך, כי אני השם רופאיך, כי חיים הם לכל מוצאיהם שתתתי לפני שבוע, אז זה היה ברמת היחיד. הפסוק כתוב, הפסוק מופנית לכולם, אם תשמעו, כל השם לוקח עכשיו אין אף תעשה, זה כמובן בלשון רבים, אבל אם בך יש תורה, כלומר זו תרופה. אם יש חיים בתוכך, אם השם בקרבך, אם התורה בקרבך, אז אתה בריא. כאן לא מדובר ביחיד, מפורש, מדובר בארץ, אז זה באמת מצב של בקרבכם, זה באמת המסר, אז אני חושב, זה ההבדל, נוכחות שכינה באדם, זה מתבטא, זה כמעט אותו, התוצאה היא כמעט אותו דבר, רק ההבדל הוא החפצה. נוכחות אדם, נוכחות השם באדם, אז יש לו גוף בריא, גוף שמקרין, מקרין ביוד, דשן, המילה דשן משתמשים בו בשני המקומות בפסוקים, אז גוף דשן זה הבריאות הנפשית, ובקרבך של הציבור הוא לא ציבור בריא, אלא ארץ, מאוד בריא, ארץ שמוציא פירות, מיד אני אסביר מה התוספת. ברור שאתה צודק בצורה כללית, אבל הנה, אני רוצה להתמקד, אני עכשיו הולך להסביר את זה, זה יותר טוב, אבל הנה בא הנביא ובחר מתוך כל אפשרות, נכון, אם עם ישראל למטה, אז זה חילול השם, זה נכון, זה נכון, כבוד השם זה מלכות ישראל, אבל הנה, כשהוא רצה להדגים את זה, אז הוא להפך, הוא בחר, הוא מצמצם את הפרספקטיבה שלו, את המוקד שלו, רק לעניין אחד, ואני מדגיש זה פרק ארוך, כי בסך הכל אפשר להגיד את זה בפסוק אחד, ואז להגיד עוד כמה דוגמאות, אולי יותר מעניין. דווקא זה פרק מאוד ארוך, הפרק הבא ביור זה חמישה פסוקים. בן אדם ידע לצמצם כשהוא רצה. כל הפרק זה תיאור ארוך ומפחיד ומאיים של כישלון חקלאי, וכנגד זה תיאור יותר ארוך מאשר כתוב פסוק אחד, נתתי גשכם בעיתם. זה כל מה שכתוב בחוקותיי על החקלאות טובה. וכאן זה גם כן הרבה יותר ארוך, והגילי בשמחי הפעמיים הזה, והמורד הצדקה, אני אחזור לפסוקים אלה להסביר אותם, מלוא הגרנות, אני דילתי פסוק, מלוא הגרנות בר, וישיקו היקבים תירוש ויצר, שאנחנו צריכים להבין עכשיו, מה מיוחד, ברור שאתה צודק בצורה כללית, אבל מה מיוחד בהצלחה, התפוקתית וההצלחה הגשמית של אוכל ואדמה שהוא סמל יותר טוב וגם אם כן גם ביטוי יותר מיידי אני חושב לנוכחות שכינה בעם ישראל ולקשר בריא בין עם ישראל בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא כך שהוא יכול להשרות שכינתו בתוכנו ולהתבטא בדברים האלה אנחנו להסביר. אז קודם כל אני רוצה להסביר את המילה ברך. אמרתי, יש כאן שתי שאלות, שנים הוא ברך. אני אסביר את שניהם, אבל בכיוון הפוך. למה כתוב ברך על הדבר הזה? אז כי הפשט של מילה ברכה, אנחנו רמזנו זה כשדיברנו על קדושה. שאמרתי שביטוי קלאסי לקדושה זה ברוך הוא, אז מספיק המילה ברך. אבל להסביר את זה יותר טוב. המילה ברך, מה הברכה הראשונה שנמצאת בתורה? פור ובור. כשברוך הוא ברא את העולם. זה אקט של יצירה, יש מאין, של הקדוש ברוך הוא. כשהוא גמר, בכל שלב הוא שלב, כן, אבל כשהוא גמר, מה שהוא צריך לעשות. עכשיו יש חיות, עוד מעט יהיה בן אדם. אז הוא פונה אליהם ואומר, פרו ורבו, מלאו את הארץ. מה פשוט פרו ורבו? ויברך אותם פרו ורבו. ברכה זה פרו ורבו. יש בה, לא זוכר, זה אחד מן הספרים של אוספי הדרשות של הרב שהיו מוצאים לפני שנים בסוכנות. לא זוכר, איזה מהם. יש דרשה כזאת שנקרא בערך פירוש הברכה. והוא פחות יותר אומר את הנקודה הזאת בהרבה יותר עריכות ועם הפניות אחרות. אבל הברכה הראשונה היא גם הברכה הקלאסית. ברכה זה פרו ורבו, זה לרבות, זה ליצור. כי זה ההקשר שם. כשברוך הוא גמר את היצירה שלו, מה הוא רוצה מפרו ורבו? הוא אומר, אתם עכשיו ממשיכים את מה שאני עשיתי. זה לא נגמר, זה לא סטטי. אני בראתי עולם, אבל בשביל מה? כדי שתלכו קדימה בפרו ורבו ותעשו יותר. ברכה פירושו לעלות על גדותיו. אם אני נותן לך, זה רק בהשאלה, אם אני נותן לך $1,000, זה לא ברכה. זה כמות, זה משהו. ברכה, אם דבר בצדקה כאן, זה לתת לך את אפשרות ליצור. כן? ברכה זה איפה, השפוך הוא ברך את האדם והפך אותו ליצירתי. זה מה שכתוב שם ויברך. הזכרתי ברכה אחרת של יצחק, ויזרה יצחק בארץ ההיא, וישמע בימצא בשנה היא 100 שערים, ויבחר השם. הדגש של הפסוק הוא לא שהיה לו שנה טובה. 100 שערים זה בא להגיד, ככה רש"י מסביר, 100 שערים זה פי מי ממה שה... מה שציפינו. כאילו יחסית יש איזשהו הקשר נורמלי, זה לא פרו ורבו, זה גם פרו ורבו, אבל זה כבר התרגלנו, שאם אתה שם זרע, אתה מקבל 50 זרעים בשיבון. עכשיו יצא לו 5,000, כלומר הריבוי בלי שיעור, הריבוי מעל השיעור, אז זה נאמר סתם, בלי תוספת, ויבחרו, ויבחרו, ויבחרו השם. עכשיו, לפחות בדימוי, אם לא במציאות, מטאפיזיקה אני לא מבין, בטח קבלה אני לא מבין, אבל בדימוי, המקום שאנחנו מוצאים, שהעולם הטבעי מתברך במובן הזה, מתברך ומתרבה, זה אדמה וחקלות. אני לא בא, אני לא קיבוצניק, אני לא בא להתרפק על מה שחסר, מה שלא קיים היום בארץ, שפעם אנחנו באנו ארצה לבנות ולבנות, והכוונה היה לשתול שתילים. נכון, יש לי גינה, והיה מאוד חשוב לי לשתול שם כמה עצים, כי אני רציתי לראות פירות ממה שאני עושה, זה נכון, זה בלי לפני שחשבתי על הרעיון הזה. אז אני עכשיו, לכן אני אומר, זה הדימוי. אני לא אומר לאף אחד כאן להיות חקלאי, אתם יכולים להיות גם לעשות בהייטק ולא לעשות כלום. או אפילו ללכת לבורסה וסתם לסובב כסף של אנשים אחרים. איך שתרוויחו כסף, זה יהיה בסדר, תקחו את הכסף, תמדו תורה, זה יהיה בסדר. אבל אני מבין שתפוקה, ריבוי, יצירה, יש מעין. צמיחה. זה לא פלא שהבידה צמיחה באה מ... גם כן מעולם החקלאי, כן? עצים צומחים. צמיחה זה מושג של א', חקלאות, וב' של אדמה. ועכשיו חזל ידעו לא פחות מאיתנו שהארץ איננו האימא של הצמחים. הם ידעו שכדי לצמיח משהו צריכים לעשות שם זרע. הארץ הוא רק המצא. אבל זה לא מנע, לא מהפסוקים ולא מחזל, וגם היום, שאנחנו לא יכולים לנתק את עצמנו מזה, כאילו הארץ מוציא פירות, ולא רק מבחינה טכנית, זה יוצא מפירות. יש ארץ פוריה ויש אדמה לא פוריה. יודעים שצריכים שם זרע, הזרע הוא מעין הקטליסט, אבל בסך הכל החיים כאילו בא מתוך הארץ, למרות שהארץ הוא מת. אדמה היא מתה, היא לא עושה כלום. זה בדיוק הנקודה שלהוציא יותר, להוציא חיים ממוות, או מאפס, לא ממוות, מוות זה מילה קשה מדי, להוציא חיים מדבר שהוא אינרטי, שהוא לא, הוא עצמו איננו פורה, אבל הוא מפרה דבר אחר. זאת החקלות, האמת היא, בוא נגיד, בכל זאת משהו כלכלי, יש בסופו של דבר, יש רק בצור אחד כלכלי שהוא באמת יצרני, וזה חקלות. כל דבר אחר זה רק בגלל ש... זה רק שירותים. החקלאי צריך שמישהו יעשה לו בגדים, אז יש גם יצירת בגדים. אבל איפה שעושים משהו מפחות, איפה שממש עושים באמת ערך מוסף, זה רק חקלאות. ולכן כל החקלאות העולמית, בסופו של דבר, תלוי בזה שיש חקלאות. אם אין חקלאות, זה לא שאנשים אז יהיו רעבים ואז הם לא יהיו שמחים. לא יש שום דבר שמתחיל את השרשרת. השרשרת מתחיל בזה שאני מוציא הרבה ממעט. שמזרע אחד מוציאים הרבה זרעים, מאדמה כלום, אתה שם מים ובזרע אחד, ויוצא לך לחם. אז אני אומר, זה גם מציאות, אבל בואו נדבר מציאות. הדימוי אצלנו בראש, אני מחפש משהו שיגיד, תתן לנו כוח צמיחה, אז כמובן, זה להגיד שלברך את האדמה. לכן, ברך, קודם כל, זה נכון, שחזל קודם כל, בגלל שזה היה הראש שלהם, אבל אני חושב שזה גם אמת. נכון שרובם היו חקלאים. 90%, 95% של רוסיה היו חקלאים, ו5% היו בטלונים, עצמו בדברים אחרים. כן, והיום זה לא ככה. אז קודם כל, חזר אוטומטית חשבו החקלות. אבל זה גם נכון. כשאומרים פרנסה, הם גם קודם כל מדברים על, כי הם לא מדברים על עצם הפרנסה שלך. אתה תתפרנס עם משהו אחר. רבי יוחנן, הסנדלר, וזה נפח, וזה, יש עוד מקצועות בעולם. כן, זה חזר ידוע. אבל פרנסה של עם ישראל, זה צמיחה של עם ישראל, לא רק הבעיה הפרנסה. פרנסה זה רק הביטוי לזה. מה שהם התפלו, ביקשו זה שתהיה שכינה בתוכנו, למה? זה לא סתם לעשות את זה רוחני במקום גשמי. היסוד של הפרנסה הוא כוח הצמיחה. וכוח הצמיחה זה כוח אלוקי. כוח הצמיחה זה הבריאה יש מאין, וברכת השם לאדם הראשון פרו ורבו. המשך היצירה האלוקית. זה שאני יכול לעשות מטר ממטר, צריך לקשמוך בשביל כל דבר, אבל זה לא נוכחות שכינה. זה שאני עושה 2 מטר ממטר, זה נוכחות שכינה. הגידול, החיים, שעושים יותר ממה שהיה לפני כן, שצומחים, זה נוכחות שכינה בתוך העולם. וחזר כאן, הפכו את הברכה הזאת, בלי לבטל אותו. אני ממש אמרתי ברפואה, זה נכון גם כאן. זה לא שאני בא ואני אומר, אני רוצה קרבת השם ולא מעוניין בפרנסה. הצורך זה פרנסה. וכשחזרנו אומרים, תבין מה זה לבקש פרנסה. לבקש פרנסה זה לבקש את כוח הצמיחה. כוח הצמיחה פירושו, נוכחות שכינה בתוכנו. זה הפירוש המילה ברך, שזאת ברכה זה, הצמיחה החדשה. ממילא אני מבין למה המושא זה שנים. משום שהערך הרוחני של הצמיחה הוא שונה מהערך הרוחני של $1,000,000, של 100,000 קילו של תבואה. זה קיים. כשברוך הוא ייתן לי 100 קילו של לחם, יהיה לי 100 קילו של לחם. אבל צמיחה יכול להתקיים רק ביחידת של זמן. הצמיחה מתחילה במעט מאוד. בואו נבין את העולם של החקלאי. העולם של החקלאי הוא אוכל בסוף השנה. בסוף השנה יש הרבה לחם. מה יש לו רוב השנה? אין לו כלום. הוא, בעזרת השם, הוא אוכל משהו הצמיח בשנה הקודמת. יחידה של שנה, זה רוב הזמן, זה חורשים ואין כלום. חכים לגשם. אחר כך זורים, והזורים בדמעה. כי זה באמת בדמעה, כי אין לך כלום. גם דיני הלוואת אני מתחילים בזה, שהחקלאי לובה כסף בתחת השנה כדי לשלם, כדי להחזיר בסוף השנה. אבל מה? אז מה? אז רוב השנה בטלה מבחינתו? לא, הצמיחה זה כל הזמן. הצמיחה זה רק נמדד אם יש לי התחלה וסוף. הרבה אפשר בשנייה, או לא בשנייה, בהווה, בעכשיו, יש הרבה. אבל צמיחה זה, 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 זה יחידה של זמן. ולכן, זה לא רק שבמקרה יחידה שנקראת שנה, היא יחידה הטבעית החקלאית. זה נכון. חקלאים חיים משנה לשנה, כי בדרך כלל, בשנה יש לך קציר אחד וזריעה אחת וקצירה אחת, זה המצב הנורמלי. אז נכון, שהחקלאים בניגוד לפרנסות אחרות, שהם חיים מיום ליום, חקלאים חיים משנה לשנה. אבל זה לא רק, בסדר, אז לכן זה שנה. אבל עצם העיון של לברך את הזמן, לא לברך אותי, לברך אותי, תן לי הרבה כסף. לברך את הזמן זה לתת את כוח הצמיחה. צמיחה זה דבר, זה תהליך. תהליך הוא מושג של זמן. וזה חזר נמור, וזה לכן המילת שנה, זה היה באמת מילת המפתח פה. קודם כל טכנית, כי זה הוביל אותי ליואל, ובית, בצדק. ולכן הפרק עצמו מזכיר שנה רק פעם אחת. אבל אחרי שום אני אתן לך את זה ואת זה ואת זה ואת זה, אז כתוב, ושילמתי לכם את השנים. מה זה אומר? השנים הקודמות שהיו עבודות, זרעתם ולא אכלתם, כי אז היה הרבה והחסיר, הם אכלו את הכל, אז זמן עבוד זה שונה מחפץ. אם מישהו הפסיד כסף, מחר הוא מביח כסף, אז בסדר, אז בסך הכל, במבט ארוך, אז הוא לא הפסיד, הוא הביח. Okay? כל מי שמשקיע בבורסה יודע שאסור להסתכל על מה שקורה ביום ליום, כי אתה מפסיד היום, מביח מחר. ב10 שנים הרווחתי, זה טוב. אפשר לפצות אדם על אובדן. אבל זה חידוש עצום שאפשר לפצות אדם על אובדן של זמן. זה שהיה שנה שאני זרעתי ולא קצרתי, אז עכשיו יש לי כסף, עכשיו יש לי תבורה, אבל מה עם השנה הוא? זאת אומרת, שפור, הוא, אני לא יודע בדיוק איך, כלומר, בסופו של דבר, התשובה היא אותו תשובה, בשילמתי לכם, לא רק נתתי לכם, אולו הגרנות בר, בשיקו יקבים תירוש ויצר, אלא גם בשילמתי לכם את השנים אשר אכל הרבה, הילך חסיד והגזם. הזמן העבוד, חוסר צמיחה, או אפילו ניוון, כן? זה דבר שצריך ברכה מיוחדת כדי לקבר עליו. כי בסך הכל, בסופו של דבר, נוכחות שכינה, מדובר בנוכחות שכינה, שזה בצמיחה ולא בכמות הברכה, אלא בצמיחה של הברכה. זה גם מודגש בפסוקים שהם דווקא העריכו בראשוניות. זה פסוק כל כך יפה שאנחנו לא תמיד שמים לב לתוכן שלו. ובני ציון גילו ושמחו בנוי לכם כי נתן לכם את המורה לצדקה. סך הכל המורה, כלומר היורה, זה הגשם הראשון. נכון, שחקלאי באמת מאמין בחקלאות שלו. עוד פעם, אנחנו בקושי זוכרים את זה, כן? אבל ביורה הוא יוצא ורוקד. למרות שמה יש לו? אין לו כלום. עוד לא זרע, יורה זה לפני הזריע. כן? זורים בסוף החורף. זה, בקדת השם, הוא חרש לפני כן, כשמים יחתו. זה, היורה זה, זה בתשרי. אז למה החקלאי כל כך שמח? זאת ההבטחה, זה ההתחלה של התהליך. בטיפה הראשונה, הוא רואה בעין הדמיון שלו את ה... תהליך של כל השנה שבסופו של דבר יהיה לו מלא. ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון. כשברוך הוא אומר, אני אחזיר לכם את היורה, אחרי זה כבר הכל יסתדר. אני אחזיר לכם לתהליך של, הגלגל יתחיל להסתובב, אני מחזיר לכם לתהליך של העלייה, וזה מה שיחסה לפני כן, שהייתם בתהליך של ירידה ומוות וחיסולים. אז מה שעשינו עכשיו לברכה, זה נכון? זה מה שעשיתי ברפואה, עשיתי את זה גם בגאולה, עשיתי את זה גם בדת. בתשובה, בסליחה, לא הייתי צריך לעשות את זה, זה היה פשוט הפשוט. אבל יוצא דבר, זה גם מהמם אותי קצת, ששת הברכות הראשונות, שאנחנו יודעים, חס ושלום, אני לא מנתק אותה מהקשר הפיזי והגשמי, אבל הצלחתי להרחין, כן? להפוך את כולם לבסיס רוחני וביטוי. בביטוי גשמי. ברכת השנים זה ברכה שבו אני מבקש שברכת השם, כלומר נוכחות שכינה בקרב ישראל אני, יתבטא אוטומטית בחיי, שפילי פליים אם אתה רוחני מדי, זה יהיה בכסף באמת, זה יהיה באוכל. לא בכסף, כסף נשמע רע, כן? זה יהיה באוכל, זה יהיה בסביעה, זה יהיה בסבינו מטובך. עכשיו, מילה על הביטוי הזה. אני בדרך כלל מתרחק בשיטה מלדייק ולעשות פירושים או פרשוניות לחילוקי הנוסח הקטנים, נניח בין נוסח אשכנז או ספרד או משהו אחר. במקרה הזה, יש לי משהו להגיד. יש שתי גרסות, בסבינו מטובך וסבינו מטובה. אם זה בסבינו מטובך, זה רק, זה השיעור שעכשיו אמרתי. כשפוך הוא נותן לנו אוכל, כמובן הכל בא ממנו, אבל לא אומרים את זה אחרים. כאן זה בסבינו מטובך. זה האוכל שאני אוכל, התפורה שאני גידרתי ואני אוכל, זה קשר ישיר לקדוש ברוך הוא. אז הסבינו מטובה. מטובה זה טובת הארץ, כן? טובת האדמה. יש להבין את המילה בסבינו. מה זה בסבינו? תן לנו סובה. המילה סובה בקשר לברכה ואדמה, שני הנושאים האחרים שיש בברכה הזאת, זה פסוק מפורש, כידוע. פסוק ששגור על פינו. ואכלת וסבת ארץ אשר לא מסכנות תאכל בלחם וכו'. ואכלת וסבת וברכת בשם אלוקיך על ארץ הטובה שנתן לך. למה מברכים, וזה שיעור הלכתי, לא מברכים ברכת המזון על אכילה, אלא רק על אכילה ושביעה. עכשיו, זה שחזל אומרים ששביעה זה כביצה, זה שאלה אחרת. אבל מה פירוש, למה מברכים על שביעה? זאת אומרת, שלא מברכים את זה שקדוש ברוך הוא לקח מאיתנו את הרעב. שביעה זה מילה שמתאר משהו פסיכולוגי, רוחני. כדי לאכול, אני צריך לאכול 2,000 קלוריות, אבל זה לא שביעה. מה זה שביעה? זה לא קצת יותר אוכל. אדם הוא שבע כשהוא מובטח, הוא לא מרגיש שהוא צריך לרוץ אחרי עוד. עכשיו, זה יכול להיות... אני חושב שזה לא יכול להיות, זה לא קורה פסיכולוגית, אבל מישהו יכול לתת, זה יכול להיות בגלל שיש לי כל כך הרבה, הגרנות כל כך מניות שאני כבר לא מפחד מכלום. פסיכולוגית זה לא מה שקורה. אדם שיש לו הרבה, אז עדיין עודף אחרי יותר. מתי אדם באמת סבר? כשיש לו את המעיין. אם יש לך מקור שאתה יודע שאתה יכול לסמוך עליו מחר, אז אתה סבר. וזה בדיוק מה שפסוק רוצה להגיד, כי לא הולך לבדו יחיה אדם, כי הקום מוצפי השם יחיה אדם. זה פסוק הבא. כלומר, הפסוק שם מתאר, על איך זה שהבאים שהייתם במדבר, ומה אכלתם? מן מן השמיים. אכלתם את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הכריז אתכם, ולא היה לכם שום אוצר, שום קרן. סיפור המן זו שאין קרן. אבל בכל זאת הייתם שבעים, בגלל שסמכתם על השם שייתן, ולא על המאגר שאגרתם. כי אסור, אי אפשר. גם התולעת אכלה. ורימה הייתה בו, כל מה שניסיתם להחזיק ביום הראשון זה מה שהם עשו, ואחר כך למדו את הלקח. והלקח הוא שזה יותר טוב. כלומר, זה מפחיד למי שלא רגיל לזה, אנחנו צריכים להתרגל. אבל זה שקדוש ברוך הוא, כלומר המעיין, זה שכוח הצמיחה בידינו, זאת צפייה בניגוד להרבה, הרבה כסף. אם לא רואה מישהו כאן, אז אף אחד לא נעלה, לא יעלב. תראה, יש אנשים בבניין הזה במשך היום, יש להם קרן. קולוניקים. הישיבה מפרנסת אותם. הם לא סבעים. כי זה לא שלהם. זה בטוח שזה יגיע. פחות יותר בטוח שזה יגיע. סומכים על הישיבה שתלך לאמריקה ותאסוף את הכסף. אבל זה לא שלהם. אשרי האוכל מיגיע כפיו יותר מירכת. קולוניק הוא ירכת. הפסוק אומר, אשרי אוכל מיגיע כפיו יותר מירכת. אם אתה יודע שיש לך את הכוח לעבוד ועבודה, תיתן לך, אז זאת צפייה. אז בסבינו מטובה, אני חושב, אני בעצם מקרב כאן לשני פירושים, זה לא כך משנה, ובסופו של דבר, זה לא משנה איזה נוסח אומרים, תגידו את נוסחה אבותיכם. בסבינו מטובה, זה לא תאשרנו, תן לנו את תבואתה, אלא להיות סבי מתבואת הארץ, זה להיות מחובר ל... כוח הפנימי שבארץ, שזה נוכחות שכינה בארץ, ולכן זה אותו דבר. אני יהודי פשוט, אז אני מברך, מודה לקדוש ברוך הוא, ששם חלקי במשפחה, שאבא שלי אמר, סבינו מטובך, כי אני מבין את זה יותר טוב. אבל מי שנבח אומר, סבינו מטובה, שיגיד את זה באותו כוונה. וסבינו מטובה, כי טוב, סביעה מטוב הארץ, זה לא מהרגב, זה לא מהאדמה, אנחנו לא כנענים פה, אלא מה שהפסוק כאן מתאר, כי ידעתם כי בקרב ישראל אני. ולכן הארץ שהיא ארצי, היא נותנת את, היא נותנת את, את, את תבואתה. מילה, מה שעשינו יצא, אני מעיד על עצמי. זה לא פעם ראשונה שעסקתי בזה, אבל בהתחלה, כשהתחלתי לעסוק בדברים האלו, לא תיארתי לעצמי, זה לא הייתה מטרתי. אני לא אמרתי, בוא, אני אגיד שיעורים, להסביר למה תפילה זה מדבר על הקדוש ברוך הוא ולא רק אל הקדוש ברוך הוא. אני באמת חשבתי בדיוק הפוך. רציתי להתנגד, היה לי מגמה שאני אתנגד לתהליכים שקיימים קצת בחסידות, חסידות ההתחלתית, אצל המגד ואחרים, להגיד שמה, להתפלל על כסף, להתפלל על בריאות, להתפלל על גוף, צריכים להתפלל על רוחניות. צריך להתפלל על מלאכים, על ספירות וזה, ולכן נמצאו את כוונות הארי, ויש לפחות, יש חלקם, ביטויים מאוד מאוד חריפים. פשט המילה זה לא גוף, פשט זה רק רמז, זה משהו אחר. הייתי ממש נגד זה, אני אומר, הסברתי בהתחלה, זה צורכי האדם, אדם מתפלל על צורכה, וראינו שאתה תלוי בקדוש ברוך הוא, אתה תלוי בו בשביל אוויר, בשביל אוכל, בשביל גוף וכן הלאה, וזה, אז הם מתפללים, זה עבודת השם, להגיד שהקדוש ברוך הוא, מי שמספק את כל צורכי, ולכן זה רשימת של צורכים. ואני חושב שלא סתרתי את זה, רק תיקנתי את זה. כי מה שנעשה כאן, כולל בברכה הזאת, זה להראות את הקשר ההדוק, מה שחזל עושים, הברכה היא באמת על הגשמיות, על הצורכים של האדם החי, האדם המציאותי. אבל הברכה מראה את הקשר ההדוק שיש בין הגשמיות לבין הקשר לקדוש ברוך הוא. הרמב"ן מפורסם מסביר, בעניין הקורבנות, לריח ניחוח. הוא אומר, הקורבן העולה, עולת התמיד. למרות שזה מופיע גם בפסוקים אחרים, אבל הוא במיוחד מעניין בזה. לריח ניחוח, אומר הרמב"ן, זה חלק הסודי של הרמב"ן, אבל אני לא נוגע בסוד עצמו, הוא רק אומר, זה כלשון, וינח הרוח על אליהו, וינח רוח השם על אליהו. ריח ניחוח, זה לא מה שחושבים, זה לא רק מה שחושבים, שהעשן עולה, אלא שזה מוריד ככה. ואז נסביר הרמב"ן שהקורבן העולה זה הקשר שנותן פרנסה לעניסה. ואני חושב, אני אגיד לך איזה פשט, מה זה הקטרה? ריח נחוק זה מהקטרה. מה פירוש המילה הקטרה? זה בא לי יום אחד ממש בהברקה, מתוך זה שראיתי איזשהו תרגום ולא הבנתי אותו, אז בדקתי, שאלתי את כל הקראים שעובדים במכון, יודעים את הפשט הזה, וכולם אמרו לי, לא חשבו על זה, למרות שאחרי שמעתי, הם דברו שזה הפשט. מה פירוש המילה הקטרה?
בקיטור.
הקטרה, מה ההבדל? זה לא לשרוף.
בקיטור, זה אסן.
לא, אי אפשר להגיד שאנחנו שורפים קורבנות. אי אפשר גם להפך, אנחנו לא מקטירים נותר. שורפים נותר ומקטירים קורבן. להקטיר זה להפוך גשמיות לרוחניות. רוח, ריח, עשן ועיני חזר זה כבר הכי קרוב שיש לרוח שאפשר לראות אותו. ולכן זה ריח, ריח זה עוד יותר טוב, ריח זה ממש מושג רוחני. ורוח זה בטח מושג רוחני. כן? כשאני שורף דבר, אפשר לחלוט אותו, זה שריפה. שריפה זה פעולה שלילית. הקטרה זה פעולה חיובית. זה להפוך בהמה לריח ניחוח לפני השם. ומאז מסביר הרמב"ן, זה הגשר שעובד גם בכיוון הפוך. זה שאתה, הקדוש ברוך הוא בשמיים ואתה על הארץ. יותר נכון, גשמיות ורוחניות זה שני דברים שאין להם שום קשר. דבר גשמי הוא לא רוחני, דבר רוחני הוא לא גשמי. אנחנו מאוד מתנגדים למי שיקום ולהגיד שהרוח יכול להתלבש בגשם. קוראים להם נוצרים, אנחנו לא יכולים להגיד דבר כזה. אבל בכל זאת, הנוכחות של הרוח בחיינו מתבטא לא רק במחשבות או בהרגשות או בקדושה או באיזשהו חום. הנוכחות של שכינה בקרבנו מתבטא בבריאות הגוף ובפירות, בפירות על העצים. קורבן זה הפוך. אני יכול עבודת השם. עבודת השם היא להקריב קורבן, להביא לו את המציאות האמיתית שלנו. אנחנו לא מלאכים, אנחנו גשמיים. אז איך אפשר, מה זה שווה לו לקבל פרי? הקדוש ברוך הוא צריך פירות? אומר הפסוק, כן, לריח ניחוח. כי אתה יכול, יש איזשהו שילוב שקורה בנקודה הזאת. עכשיו אני אומר, זה אני מסביר לגבי קורבנות, זה עבודת הקורבנות. תפילה זה כנגד קורבנות. מה שעשו בחלק הזה, אני רוצה אומר את זה עכשיו, כי בברכות הבאות זה לא יקרה. זה בברכות הפרטיות האלו. עכשיו אנחנו עוד מעט נתחיל את הברכות הלאומיות, ההיסטוריות, קיבוץ גלויות וכן הלאה. הברכות הפרטיות בכולם זה יצא. אני אומר, יצא לי במקרה, כי בדקתי את הפסוקים, לא התכוונתי. אבל עכשיו, בדיעבד אני אומר, כנראה זה יסוד אצל חזן. שהתפילה כנגד קורבן, גם התפילה זה לא מספיק, זה לא טוב, זה לא נכון ליהודי להתפלל, תן לי גשמיות. הוא צריך לחבר את הקדוש ברוך הוא לגשמיות. אנחנו, אם הייתי מקובל, הייתי מאוד צריך לחבר ממש. כלומר, בוא נגיד את זה בתפילה, לא בלשון קבלה. כן? אני צריך להתפלל על זה שהקשר של הקדוש ברוך הוא לעולם יהיה כך, שנוכחותו והמכת נוכחותו, וזה שאני המרכבה לנוכחותו, כי אמרתי שלושת הברכות הראשונות לפני כן, ואמרתי קדושה לפני כן, ואני מתכוון להיות המהלל ומעריך את השם, אז לכן נוכחותו בתוכנו ובתוכי, זה יתבטא באותה גשמיות שאני צריך. וגם הנקודה ההתחלתית שלי, עכשיו לקבל גוון אחר, אמרתי, עבודת השם זה להגיד שאתה מספק את צורך חיי. הסברתי את זה בשיעור הראשון. זה היה מוזר, אז אני לא עובד אותו, אני עובד את עצמי. אז הסברתי. מי שמבקש מהקדוש ברוך הוא לספק את צורכיו, הוא קודם כל מכריז על כך שאין לי מאיפה לקבל אלא אתה. עבד תלוי באדונו, אנחנו פעמים הקדוש ברוך הוא. התלות הזאת היא תלות גופנית. או דברים דומים לכך. אני עכשיו חושב הדבר שאמרתי, וכשאמרתי אותו היססתי, כי הרגשתי קצת בושה, עכשיו אני אומר אותו יותר בגאווה. אמרתי שאין כפרה, יש שם סליחה ומחילה. סליחה ומחילה זה פחד מעונש. פסיכולוגית זה מאוד נכון. יהודי מתפלל, הוא צריך להתפלל, מה אפשר לעשות? אתה בן אדם. גם צדיקים, הם מתפללים מתוך זה שהם מפחדים מכאבים, לא מדברים רוחניים. זה רמה יותר מדי גבוהה להיות תפילה. אז זה כאילו קנייה פסיכולוגית. עכשיו אני אומר אותו לכתחילה, לא בדיעבד. התפילה זה שאנחנו מלמטה, מאיפה שאנחנו נמצאים, כאנשים בתוך החיים הזה, התפילה מתחברת לכל עליון. אם אתה כבר ברמה כזאת שאתה חצי מלאך, ואתה מתפלל בקדוש ברוך הוא, כמו שמלאכים מתפללים, זאת לא תפילה. יש שיר ושבח של מלאכים. תפילה זה צורכי האדם. זה הגוף שלנו, הצורכים, בוא נגיד לא רק גוף, הצורכים הפרוזאיים שלנו, הצורכים האמיתיים שלנו. ואנחנו מעלים אותם, משתמשים בהם כדי לעבוד את השם. למה זה עבודת השם? כי זה עבודת השם. אני משתמש בצורכים האלו כדי לפנות אל המקור הרוחני של כל דבר. אני לא הולך, זה היה טעות ללכת, אבל אני גם לא מנסה, אני לא הולך לפרו שיש לו אוצרות של תבועה. אני לא הולך לקבל תשובה גשמית לבעיות גשמיות. אני הולך לקדוש ברוך הוא. תגיד, אתה פילוסוף, אתה אומר, קדוש ברוך הוא לא עושה דברים כאלו? הוא עוסק בדברים אחרים? לא, א', זה לא נכון, כמובן זה לא נכון, קדוש ברוך הוא כן עוסק בדברים כאלו. וב', אין לנו אלא אתה, אין פתרון אחר. הגשמיות של העולם שלנו הוא ביטוי, הוא צמיחה של הנוכחות של הרוחניות שאנחנו בתור בני השם יוצרים בתוך העולם, והחיבור שיש בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. זה המסר הכללי של ששת הברכות ששת הברכות האחרונות, שהיו צורכים הפרטיים שלי. צורכים הפרטיים שלי זה מה שמעיק עליי, אבל זה בסיס, כן, זה קרש קפיצה לפנות אל מקור של כל הברכות, וגם בסופו של דבר גם לחבר אותו בחזרה, שהמקור של כל הברכות יהיה גם המקור של ברכת בקעת השנים שלי. הדבר הזה מאוד מאוד מתבטא בברכה האחרונה, זה היה פחות נכון בכל הברכות, אבל כאן זה פשוט, מצאתי פרק, שבו זה בדיוק מה שיואל הנביא הסביר, הדרך שאנחנו נרגיש, מה זה ידיעה בראש, הדרך שנרגיש, שנוכל לטעום, כי בקרב ישראל אני, זה כשהומלאו הגרנות בר, והשיקו היקבים תירוש וייצר, ואז, זה מאוד, מאוד גשמי ופשוט פה. אז זה נאמר, גילי בשמחי, בת צי... פולח. ובני ציון גילו בשמחו, בשם אלוקיכם, כי נתן לכם את המורה לצדקה, ויהיה לכם גשם מורה מקוש בראשון. טוב, מהשבוע הבא אנחנו באמת עוברים פאזה, מתחילים לדבר על הדברים היותר ציוניים, ברכה הבאה זה קיבוץ גלויות. עכשיו יש לשים לב דבר שנופל בין שתי הברכות האלו. ארץ ישראל לא מוזכרת ב-18. נושא חשוב. יש משיח, יש ירושלים, אבל אין אזכור של ארץ ישראל ב-18. תפילה על ארץ ישראל איננו מצורכי אדם, אלא שהוא מופיע, כן, אני הבנתי. א', זה מופיע לדעתי יותר בברכה של היום מאשר בברכה הבאה. זה ברור, אבל לא מוזכר, אבל זה ברור לכולנו שהארץ והאדמה שמוזכרת בברכה של היום, מדובר בארץ ישראל. זה ברור בפרק ביואל שמדובר לא רק במקרה, זה מדובר בארץ ישראל. אבל כנראה לא בצורה ממש עקרונית. זה נכון, כי ארץ השם זה ארץ ישראל, וארץ ישראל זה ארץ ישראל. אבל זה לא ברכה על ארץ ישראל, זה ברכה על שהארץ תיתן פריה. וכמובן, בשבילנו זה רק פה, וגם הנוכחות של השכינה תהיה פה. בברכה הבאה, אני אגיד את זה כבר עכשיו, זה הבדל יותר חשוב בין אשכנז ובין ספרד, ואשכנז המילה לארצנו לא מופיע. כלומר, בנוסח של כולכם, פעם זה לא הופיע. טוב, בר חסידים, גנבו משהו מנוסח ספרד, והוסיפו את המילה, וזה תוספת כל כך תוספתי, כן? זה לא הנושא של הברכה. אם כבר מתקפצים, אז איפה מתקפצים? כמובן מתקפצים פה, מה, נתקבץ בסידני, אוסטרליה. אז זה לא נושא הברכה. וזה יהיה חלק מנושא שלנו בשבוע הבא, כי זה דבר חשוב. זה דבר חשוב לנסות להבין, לא נבין את זה לגמרי. הנושא של הברכה הוא קיבוץ גלויות, ושזה פה, זה לא חזרה לארץ ישראל, אלא זה קיבוץ גלויות. זה יהיה הנושא העיקרי שנדבר עליו. ואז נשאל את עצמנו למה לא. אז למה אין ברכה יותר מפורשת על הצורך של יהודי לגור בארץ ישראל? אין צורך כזה כנראה, אבל זה נצטרך, אתם יכולים לחשוב על זה במשך השבוע הקרוב.